למרות שאנחנו עומדים בעיצומם של ימי האבל בשלושת השבועות, השבוע אנחנו עדיין עוסקים בפרשת השבוע ונעסוק באחד המצוות שמקורם בפרשת השבוע, ובעזר השם בשבוע הבא נעסוק בניוני דיומה, בניוני תשע באב, בניוני הצוים. היום אנחנו נעסוק במצווה של טבילת כלים. מצווה זו מקורה בפרשת השבוע, בפרשת של גאולי מדיון או כלי מדיון. אנחנו עומדים בפוסו, כל דבר אשר יבוא באש תבילו באש ותוהו, וחזל דורשים בעבוד עזורה עין היו מתבייס. מה ידחסי ותוהר? לכל יש כאן ייתור לשוני, מילה מיותרת, מטעם דרשו חזל, הויסף לוחו הקוסף טהרה אחרס. מלבד המצווה של הכשר כלים, יש הלכה נוספת של טבילת כלים. ושתי הלכות שונות נלמדו מן הפסוק הזה. יש דין של הכשר כלים, שעל ידו אנחנו מוציאים את בליאס האיסור שנבלע בדופן הכלי, ובהכשר כלים יש שלוש הלכות נפרדות, כפי שמן הסתם רובם יודעים. במיחסוש הגודל של פסח יש פרק שעוסק בהגאולס כלים, בהכשר כלים, ושם עיקרי הדינים, שורשי הלכות וגם פרטיהם. הכשר כלים יש שלוש הלכות שונות: כלי שתשמישו בצוינן צריך להדיח ותו לא, כלי שתשמישו בחמן צריך להרתיח, וזה נקרא הגאולס כלים, וכלי שתשמישו באור, באש, כבולוי כך פולטוי צריך ליבון. אבל מלבד שלושת אלה שהם מוגדרים כהכשר כלים, יש הלכה נוספת: כל כלי שקונים מגוי או מקבלים מתנה מנוכרי צריך לדבול. וטבילת כלים לא נועד להפליט או להוציא את הבליה שנבלע בכלים, כי טבילה לא קשור להכשר כלים, אלא זה הלכה בפני עצמה, גזרס הכוסף, שכאשר יהודי קונה כלי מנוכרי צריך להטביל את הכלי. בירושלמי, סוף מסכת עובדי זורי, יש ביטוי בירושלמי, כתוב שיוצאו מכלל חול ונכנס לכלל קודש צריך טבילה. ויש מן הראשונים כבר שכתבו שזה מעין טבילת גיירוס, כשם שאדם כאשר הוא מתגייר ובא לחסות תחת כנפי השכינה הוא צריך טבילה, כך גם קנייניו. יש איזשהו הספשטוס של קדושת סחורה לא רק על האדם אלא גם על קנייניו, על כלו, וזה הדין של טבילת כלים. ומקור ההלכה של טבילת כלים, כפי שאמרנו, מפוסוק זה ותוהר. מה הכוונה לתוהר? מכאן למדו חזר את הדין של טבילת כלים. הלכות טבילת כלים כתובים כולם בסימן קוף-חוף בירדיהם, אבל כפי שכולנו יודעים, השיעור הזה לא נועד לפסוק הלכה למעשה. אנחנו לא נעסוק היום אפילו בחלק קטן של דיני טבילת כלים, ויש הלכות רבות ושאלות רבות בדיני טבילת כלים, גם בנוגע איזה כלים, מאיזה חומרים, איזה קניין מחייב בטבילת כלים. לא נוכל אפילו לעסוק במקצת ההלכות, אלא כדרכנו בהגדרת הדבורים ובהלכות שיוצאים מן ההגדרות שלעסוק בהם. פרס הנוישרים, מן האילן שאותו ננסה לטפח היום בשיעור. אז קודם כל, שאלה ראשונה: האם טבילת כלים דאורייתא או דרבנן? יש לשים לב, וזו הערה נכבדה, מדוע אף אחד ממועני המצווס לא מונה טבילת כלים כמצווה עשי? הרמב״ם בספר המצווה שלו לא מונה טבילת כלים, והרמב״ן לא משיג עליו. יש מצוות רבות שהרמב״ן מגרע ממניינו של הרמב״ם, ותחתיהם הוא מוסיף מצוות אחרות, כפי שראינו בהרבה הזדמנויות. אבל הרמב״ן מסכים עם דברי הרמב״ם שטבילת כלים לא נמנית. כך גם רוב מועני המצווה, כמדומני מלבד הסמק. בסמק מצווה צדיק טס הוא מונה טבילת כלים בהדי תרי"ג מצווה שבתורה, אבל כמדומני שסמק הוא יחיד בדבר. רוב מועני המצווה לא מנו את המצווה של טבילת כלים. אולי הם נקטו שטבילת כלים דרבנן, וכבר נחלקו הראשונים בדובו. האם דרשה הזו שאנחנו מוצאים בעבודה זרה עין ה' שפתחנו בה את השיעור היום, זה דרשה גמורה וטבילת כלים דאורייתא, או אסמכתא בעלמא וכל הדין של טבילת כלים איננו אלא מדרבנן? רש"י ותוספות במקור הסוגיה עבודה זרה עין ה', שניהם נוקטים שמדובר בגזרס הכוסף ומצווה דאורייתא. כך כתוב בראשונים רבים נוספים, כמו הרשב"א בתורת הבייס, בייס ד' שער ד' רוב הראשונים אולי כנראה שנטוש את תפילת קיים דאורייתא, כך כותב אורך השולחן יורדי הקוף חוף בסעיף ד' כותב אורך השולחן שזה מלצה דפשיטה וכך נקטו רוב רובם של הראשונים שתפילת קיים זה מצווה דאורייתא. לעומתם התוי סבסריד במקור הסוגיה שם בבדזור עין הינוקת שתפילת קיים זה רק מצווה דרבונון והפסוק איננו אלא אסמכתא בעלמא, כך כתוב בספר הקולבוי, קולבוי סוף סימן פי ווב. מעניין שישועס ינקב ביורדי סימן קוף חוף ובעוד מקומות הישועס ינקב כותב שרוב הראשונים פסקו שתפילת קיים דרבונן. אז לא רק שיש לנו מחלוקת הראשונים, יש לנו מחלוקת בין האחרונים מה דעת רוב הראשונים ועיקר הכרעת הדין. הישועס ינקב כותב שרוב האחרונים נקטו, רוב הראשונים נקטו, רוב הפוסקים שתפילת קיים דרבונן. לעומתו אורך השולחן כותב שזה דבר פשוט וכך הכריעו רוב הראשונים שתפילת קיים דאורייתא. בנוגע לשיטת הרמב״ם יש מבוכה רבה, מבוכה גדולה בנוגע לשיטת הרמב״ם, משום שהרמב״ם בהלכה אחת בדין תפילת קיים כותב ארבע לשונות שלכאורה סותרים אלה את אלה, ולכן יש מבוכה בנוגע לשיטת הרמב״ם בתפילת קיים האם מנצוי ראו דרבונן. פרק י"ז מהלכס מאכלויס אסורויס, זה הפרק שבו הרמב״ם כותב את כל הדינים של תפילת קיים, והרמב״ם כותב בהלכה ה', משום שיש בהלכה הזו כמה וכמה דקדוקי לשון אנחנו נקרא את ההלכה ונדייק בלשונויס הרמב״ם כדי לראות האם לדעת הרמב״ם דאורייתא תפילת קיים הוא שמא מדרבנן. תפילה זו שמטבילים כלי סעודה הנלקחים מן העכו"ם אינו לעניין טומא וטהרה אלא מדברי סופרים. קודם כל כותב הרמב״ם שכל התפילה הזו מדברי סופרים, אינו לעניין טומא וטהרה, משום שהתפילה הזו לא דומה לכל שאר דיני תפילה שבתורה שנועדו להעלות אדם או כלי מטומא לטהרה. תפילה זו של כלם הנלקוח מן הנוכרים איננו קשור לטומא וטהרה, גם אם ידענו בבירור ששום טומא לא נגע בכלי והכלי לא קיבל טומא, אף על פי כן חייבים אנחנו להדבילו. תפילה זו אינו לעניין טומא וטהרה אלא מדברי סופרים, רמז לו כל דבר אשר יובי באש תבירו באש ותוהר. אז הרמב״ם כותב לשון רמז לו. הרמב״ם בעצמו כותב בשורש ג' בספר המצווה שבכל מקום שחז"ל השתמשו בלשון רמז לדובר הכוונה לאסמכתא, כך כותב הרמב״ם בשורש ג' בספר המצווה. הרמב״ן חולק שם על הרמב״ם והרמב״ן מביא כמה דוגמאות, דוגמאות מפורשות מדברי הש"ס שכתוב לשון רמז לדובו והכוונה לדאורייתא, אבל הרמב״ם בעצמו כותב שרמז לדובו משמעות הלשון הזה למדרבנן ואסמכתא. אפשר שאף על פי שדעת הרמב״ם שכאשר חז"ל השתמשו בלשון רמז לדובו הכוונה לאסמכתא, האם זה הכרח שכאשר הרמב״ם משתמש באותו לשון הלשון מתפרש באותו דרך? אפשר שהרמב״ם נוקט את הלשון הזה גם בדאורייתא, לא ידענו, אבל לכל פנים כותב הרמב״ם רמז לו למצווה זו ותוהר. זה הדרשה במסכתס עבודה זורה דף עין ה. מפי השמוע למדו שאינו מדבר אלו בתהרוסן מדי גאולה יקום. מה המשמעות מפי השמועה? הכסף משנה בלחס קורם פסח ובעוד מקומות אומר הכסף משנה שמפי השמוע כוונה הלוך למוישה מסיני, ואם כן הרמב״ם סותר את עצמו, מצד אחד הוא כותב דברי סופרים רמז לו, מצד שני מפי השמועה. אבל יש לפחות מקום אחד שהרמב״ם כותב מפי השמועה ואף על פי שמדובר בדאורייתא, פרק א' הלוך ה' מהלכס שביסה סוסויו מהלכס יום הכיפורים, כך כותב הרמב״ם מפי השמועה למדנו איסור רחיצה שיחה נעילס הסנדל, אף על פי שדעת הרמב״ם שחמש עינויים ביום הכיפורים אין בהם איסא דאורייתא אלו איסא דרבנן. הרי לנו לפחות מקום אחד שהלשון מפי השמועה נאמר גם על דרבנן. מה הלשון הרביעית בהלכה הזו שהוא משמעותי לגבי שאלתנו אם מדובר בדאורייתא או דרבנן? הרמב״ם ממשיך בלשונו בהלכה הזו והרמב״ם כותב, מפי השמוע למדו שאינו מדע אלא בתרוסם ידי גאולי נוכרם, לא מידי תומה. והרמב״ם כותב, אמרו חכמים, אמרו חכמים, וכיוון שכתוב ותוהר, אמרו חכמים, הוי ספרוי תהרה אחר עבירוסה באש. מה המשמעות הראשון? אמרו חכמים, גם כאן, לכל העירו אומרים שזה מדרבנן, אמרו חכמים, אבל גם זה איננו כלל גמור. גם הלשון אמרו חכמים, אנחנו מוצאים אפילו על דיורייסה, וכוונתי לפרק א' הלוך א' מלכס תפילו. בהלכה הראשונה בהלכס תפילו, כידוע, כותב הרמב״ם שמצווה עשה להתפלל בכל יום. הרמב״ם חולק על ההלכה הזו, אבל הרמב״ם דעתו היא שמצווה עשה להתפלל בכל יום. אמרו חכמים, ליעבד בחרבבכם, איזה עבודה של לב זו תפילו. הרי שבהלכה הזו של תפילת כלב אנחנו מוצאים ארבע לשונות, שלושה מהם לחיר משמעם דרבונון, רמז לו, אמרו חכמים מדברי סופרים, ואחד מארבעת הלשונות משמע מן התורה, לא חלום משה מסיני, מפי השמועה למדנו, ואף על פי כן הבאנו מקורות שונים על כל אחד מהלשונות האלה, שאלו דבורים שאין בהם הכרח. מפי השמוע מצינו לפחות פעם אחת על דרבונון, אמרו חכמים מצינו על דיורייסה. הלשון הלשון דברי סופרים, כבר כותב הרמב״ם בעצמו בשורש בייס בספר המצווס, שמדברי סופרים יכול להתפרש גם על דיורייסה, כאשר אין הדברים מפורשים להדיה בפסוק. והרמב״ם מסביר בדרך זו מדוע הוא כתב בלחסיש שקידוש הכסף מדברי סופרים, אף על פי שפשיט שקידוש הכסף מן התורה, מכיוון שאין הדברים מפורשים בקרוא, כותב הרמב״ם מדברי סופרים. מדוע אני מעריך וטורח לדקדק את הלשון של הרמב״ם? משום שהרשב"א סותר את עצמו פעמיים בנוגע לשיטת הרמב״ם, האם תפילת כלם דאורייתא או דרבנן. הרשב"א במקור הסוגיה בדף ע"ה בעבודה זרה כותב שמדברי הרמב״ם משמע שתפילת כלם דאורייתא, כך כותב הרשב"א, וכך הרשב"א חוזר על דבריו בתורס הבייס, כאשר כבר ציינתי תורס הבייס בייס ד' שער ד', ובשתי תשובס חלק ג' רנ"ה ורנ"ט, פעמיים הרשב"א כותב בדף הרמב"ם שתפילת כלם דרבנן. הרי להפך, בחידושים ובתורס הבייס הוא כותב דעת הרמב״ם שתפילת כלם דרבנן, ובתשובותיו כתב הרשב"א פעמיים שמדברי הרמב״ם משמע שתפילת כלם דאורייתא. והרשב"א לא טורח איפה המקורות, מה המשמעות בדברי הרמב״ם, אבל כבר הראינו לדעת שבדברי הרמב״ם יש רמזים ולשונות שמשמעם לכאן ולכאן. הכסף משנה כאן במקום כותב תשובת הרשב"א כוסוב שתפילת כלם נראה מדברי הרמב״ם שהוא סובר שהיא דאורייתא, והכסף משנה מדייק כאן מה המשמעות ראה הרשב"א בדברי הרמב״ם שהיא מדאורייתא, משום שהוא כותב מפי השמועה למדנו. אבל הכסף משנה לא מביא שהרשב"א בעצמו בשתי מקורות אחרים כותב ודעת הרמב״ם שתפילת כלם דרבנן. אז קודם כל הבאנו מקורות לכאן ולכאן בנוגע לשאלה תפילת כלם מן התורה ומדרבנן, וכמובן שהנפקא מינה, כמו שראינו בהלכות רבות, הנפקא לגבי סוויקס, סוויקא דאורייתא לחומרא וסוויקא דרבנן לכולא. מה הגדר של תפילת כלם? מה ההגדרה של תפילת כלם? פתחנו את השיעור בתשומת לב שרמב״ם בספר המצווס לא מביא את המצווה של תפילת כלם, אז אפשר לטעון שמכאן ראיה נוספת שלדעת הרמב״ם זה לא דאורייתא ולכן זה לא בכלל תרי"ג מצווה. אבל אפשר שיש אולי הסברים אחרים מדוע הרמב״ם משמיט מצווה זו ממניין התרי"ג. וכאן אנחנו שואלים, תפילת כלם זה מתיר או מצווה? ההגדרות האלה כבר עסקנו בהם בהרבה סוגיות אחרות. איך אנחנו מבינים את המצווה של תפילת כלם? האם זה מצווה? מצווה בעל מקומו הרבה מצוות אחרות, אבל זה לא מתיר. אין כאן איסור שאנחנו באים להתירו, אלא מצווה להטביל את הכלם. לפני מספר שבועות אמרנו שיעור שיעור שלם על טעמי המצווס, באיזו מידה אנחנו מצווים לחפש טעמים למצווס, מה משמעות הטעמים. אז כאן יש לנו דוגמה בדברי ירושלמי, שטבילס קלם זה מעין טבילס גרס, משום שהכלי יצא מחול לקודש. אנחנו נזכרים בדברי רשי, ויוקום הסודה בשדה יפרוין, רשי כותב, תקומה הייתה לו לסודה, שיצא משוס הדית ונכנה לרשוס צדיק. הרי שכאן מקור נוסף, שאפילו חפצה, אפילו אדמה, חלקת אדמה, יש לו תקומה כאשר הוא יצא משוס הדית ונכנס לשוס צדיק, מעין זה טבילס קלם. אבל כל זה קשור לטעמי המצווס, ואנחנו שואלים מה הגדרת המצווה. האם זה מתיו או מצווה? למשל שחיטה. שחיטה יש לפחות שיטה אחת, שיטס הריצבו, שהתויסס הביאו בשבועס דווחוב דלד. הריצבו טוען ששחיטה איננה מצווה, אלא מתיו. אין כאן מצווה ססי שאנחנו מצווים לקיים. כל העניין של שחיטה זה רק בלהתיו. באותו שיעור לפני מספר שבועות בפרשת חוקס, כאשר אנחנו עסקנו בטעם המצווס וההגדרות של מצוות, הבאתי דוגמה של חליצה. מחלויקס אחרוינם, מה זה חליצה? האם חליצה כל עניינה רק להפקיע זיקס יבמין ולהתיר את האישה להינשא, או שמה לא חשוב אם היא רוצה להינשא או לא? זה מצווה. כך אנחנו שואלים לגבי טבילס קלם. אז קודם כל המקור, אולי החשוב ביותר, זה רשי. רשי בפרשוסנו, ראש וראשון לכל רבוסנו הראשונים. רשי כותב בפסוק דדן, בפסוק שהתחלנו את השיעור היום, אך במי נידו יסחתו. אז כותב רשי לפי פשוטו. רשי הרבה פעמים קודם כל מפרש את הפסוקים לפי פשוטם, ואחר כך מביא את ראש חז"ל. אז לפי פשוטו, כותב רשי, חיתוי זה לטהרו מתומסמס. לפי פשוטם של דברים היינו מפרשים שהטבילה שכתובה בפסוק הזה זה לטהר מתומסמס, משום שכל טבילה, כל טבילה שבתורה נועד להעלות את האדם או את הכלי מתומה לטהר. אבל רבויסנו דורשו מכאן שהטבילה הזאת נצרכת לא משום טומא וטהר, כדרך שגם הרמב״ם כותב, אלא שאף להכשירון מן האיסור היתן התאין טבילה לכלי מתחס. אז רשי כותב מה באמת לפי דרושס רבויסנו עניין הטבילה, להכשירון מן האיסור היתן טבילה לכלי מתחס. הרי מבוא להגיד בדברי הרמב״ם שמצווה זו איננה מצווה בעלמה, מצווה גרידה, אלא עניינה לא לטהר את הטמא, אלא להכשיר את האסור, להכשירון מן האיסור. מבוא להדיה בדברי רשי שמצווה זו של טבילס קלם היא מתיו, וכל עניינה להתיר את הכלי מאיסורו. ובהמשך שיעור נצטרך לשאול מאיזה איסור, איזה איסור רובץ על הכלי טרם טבילתו. אני חושב שברור כשמש בצהריים, אף על פי שאחרונים לא מדגישים את זה, אבל ברור כשמש בצהריים שכך גם דעת הרמב״ם. של הרמב״ם כל עניין הטבילה זה להתיר, ולשם כך אנחנו צריכים לקרוא את לשון של הרמב״ם בשתי הלכות. קודם כל בהלכה ג', אותו פרק, פרק י"ז ממחלקת הסוראיס, הלכה ג' כותב הרמב״ם, הלוקח כלי תשמש סעודה מן העקום. והרמב״ם מונה כאן ארבע הלכות שונות, וצריך לקרוא את הרמב״ם בנשים אחס כדי לשים לב למה שיוצא בבירור רב מתוך דבריו. הלוקח כלי תשמש סעודה מן העקום, כותב הרמב״ם, דברים שלא נשתמש בהם כל עיקר מטבילן במי מקווה, ואחר כך יהיו מותרים לאכול בהם ולשתות. אז קודם כל עצם הלשון של הרמב״ם, דברים שלא נשתמש בהם כל עיקר, כלים חדשים שהגוי עדיין לא השתמש בהם, אין שום חשש של בליאס איסור, מעולם לא בישלו, לא השתמשו בכלים האלה, כותב הרמב״ם, דברים שלא נשתמש בהם כל עיקר מטבילן והם מותרים. מטבילן והם מותרים, משמע שזה עניין הטבילה, אם לא הדבלנו אותם הם אסורים, מטבילן והם מתאים, אבל יתרה מזו. אז הרמב״ם כותב, הדין הראשון, דבורים שלא נשתמש בהם כל עיקר מטבילן במקווה ואחר כך יהיו מותרים. דברים שנשתמש בהם בציינן, כמו כוסיות, צלוחיות, קיתונות, מדיחון ומטבילן, והם מותרים. דברים שנשתמש בהם בחמין, מגעילון ומדבילון, והם מותרים. דברים שנשתמש בהם באש, באור, מלבנון באש ומדבילון, והם מותרים. הרי שהדבילה, הטבילה היא חלק מן ההתרה, מהכשרת הכלי, זה ברור כשמש, ולכן כותב הרמב״ם שיש דלת דינם, דלת דינם בכלם שקנינו מן הגוי. אם העולם לא השתמשו בכלי והם בוחשה של בלי הסיסור, מדבילון והם מותרים. כלים אחרים, מדיחון ומדבילון והם מותרים, מגעילון ומדבילון והם מותרים, או דבורם שנשתמש בהם באש, מלבן ומדביל והן מותרים. הרי ברור כשמש שהטבילה באה להתיר את הכלי, כדרך שדקדקנו גם מדברי רש"י. אבל זה עוד יותר ברור בהלוכה ה', אותה הלכה שכבר קראנו, ואנחנו חוזרים ולומדים הלכה הזו בהלוכה ה' בפרק י"ז. טבילה זו שמטבילין כלי סעודה הנלקחים מן הגוי ואחר כך יותרו לאכילה ולשתייה. עוד פעם הרמב״ם מבליע למה הוא צריך לומר את ההלכה הזו חמש פעמים, משום שאין כאן הלוכה גריידה, אלא עצם ההגדרה של הטבילה. טבילה זו שמטבילים כלי סודה הנלקחים מן האקום ואחר כך יותרו לאכילה ושתייה. אז הרמב״ם כותב שזה עניין הטבילה, לא לעניין טמא וטהרה, אלא מדברי סופרים, מפי השמועה למדנו שאינו מדבר אלא בטהרוסון מדי גאולי אקום, לא בטהרתן מטומא, אלא בטהרס הכלה מידי גאולי אקום. גאולי אקום בכל מקום זה בלי איסור, אבל כאן לא מדובר בבלי איסור, כלי שלא נשתמש בו כל עיקר, זה גם גאולי אקום. והרמב״ם חוזר על הדברים בסוף ההלכה. הכוסף אומר וטוהר, הוסיף טהרה נוספת להתירוי מגאולי אקום. הרי ברור כשמש מכמה וכמה דקדוקים בדברי הרמב״ם, מה שהוכחנו גם את דברי רש"י, שבעצם טבילס הכלי הוא מתיר. אבל יש רבים מן הראשונים שלא הבינו כך. יש ראשונים שכותבים להדיה שמותר להתחיל להשתמש בכלי אפילו לפני טבילתו. הטבילה זה מצווה, זה לא קשור להתרת הכלי, שום איסור לא רובץ על הכלי, זה כלי חדש, מעולם לא בישלו בו, איזה איסור יש עליו? הרביו מרבסנו הראשונים, גדולי אשכנז, הרביו בהלכות פסח, מסכתס פסוחים טוב סמך דלת, כותב הרביו שמותר להשתמש בכלי אפילו טרם הדבילו אותו. כך שיטס טויס וסריד שם בבוידי זורה, וגם בפסקי הריד. כך כותב מערך אור זרוע, תשובס מערך אור זרוע סמך אלף, הוא אומר שאין שום מקור שאסור להשתמש בכלי לפני שמדבילים אותו. כך כותב גם מערך אור זרוע. הרי שנחלקו הראשונים אם מדובר במצווה, מצווה בלבד, אבל היית איסור להשתמש בכלי לפני טבילה, או שמה מדובר במטיו. אולי לכן הרמב״ם משמיט את המצווה הזו מתריאג מצווס, כי לדעתו אין כאן מצווה אלו מטיו. יכולנו לומר כך לולי שהרמב״ם עצמו מונה במניין המצווס כמה וכמה הלכות שכל עיקרן לא נועדו אלא להתיר. הרמב״ם במצווס עשי קוף ממבוב מונה את המצווה של שחיטה, והרעביד משיג על הרמב״ם והוא טוען שחיטה איננו אלא מטיר, מה פתאום במניין התרייג? אבל הרמב״ם כן מונה. יתרה מזו, במצווס עשי קוף ממתס הרמב״ם מונה את המצווה של בדיקס סמוני בהמס ודוגים. בדיקס הסמונים ודאי איננו אלו מטיר, כל עניינו להבדיל בין הקודש ובין החול. היה מקום לטעון ולחלק בהלכה בין מטיר שהוא מטיר בכוח התוירה בחלויס, כמו חליצה, כמו שחיטה, כמו אפרוסוס תומס המייסס, ולומר שאלה אף על פי שכל עניינם להתיר את האסור, אבל בכל זאת מקומם הראוי בתרי"ג מצווה שבתוירה, משום שיש כאן איזה מייסס שיש לו תוקף הלכתי, תוקף תורני, באיזה אופן המעשים האלה מתירים בכוח התוירה, ולכן הם בעצם מוגדרים כמצווס, שחיטה, חליצה, פרושם סמייסס, אבל בדיקס המונים אין כאן שום חלויס. יש כאן רק חובה על האדם להבטיח שהוא מבדיל בין הטהור ובין הטמא, והוא לא נכשל במקור הסורס, או ניקור הגיד. אז הרמב״ם לא מונה את ניקור הגיד, אבל הוא כן מונה בדיקס המונים. וזו שאלה גדולה. הרחבתי בסוגיה הזו בזמנות אחרת, ולא נוכל לעשות את זה היום מקוצר הזמן, כי אנחנו עוסקים היום בסוגיה נכבדת ואני רוצה פחות או יותר למצות אותה. אני רק מאיר תשומת לב, אז לא די בכך שהוכחנו מדברי הרמב״ם שטבילת כלם הוא מתיר, להסביר מדוע זה לא בכלל תרי"ג מצווה שבתורה. לא די בכך, כי הרמב״ם מונה במניין התרי"ג כמה וכמה הלכות או מצווה שכל עיקרם להתיר את האסור, ולכן עדיין אין בכך כדי להסביר את שיטת הרמב״ם. אגב, אני חושב, אבל זה צורך בדיקה, לא היה לי זמן לבדוק את זה היום, אפשר שהרמב״ם לא מנה במניין המצווה רק מצוות שמפורשות בתורה ולא מצוות שנלמדו מיוד גמר מידש התורה נדרשת מהם או מייתור, ולכן אף על פי שזה דין דיורייסה זה לא מצווה. בכלל תרי"ג מצווה רק מצוות מפורשות, והמצווה הזו איננה מפורשת אלא היא נלמדה מן הייתור, ולכן אני חושב שזה העיקר, לכן הרמב״ם לא מונה את זה בכלל תרי"ג מצווה. בכל אופן, ראינו שנחלקו הראשונים האם טבילת כלם עניינו להתיר איסור, או שמא כל העניין של טבילת כלם זה מצווה ואין בו מתיר כלל, כי אין איסור ומותר להשתמש בכלם אפילו ללא טבילה. ונחלקו הראשונים מדובר, יש פרימה קודם שהרבה זמן היה קשה בעיניי עד ששמתי לב לדברי הראשונים וראיתי שיש לו בייס אב, יש בייס אב לדברי הפרי מגודים. אם זה מתיר אין ברכה? הריטבו אכן מדייק, הוא סתם ולא פירש, אבל הריטבו בבזור העיני כותב שמדברי הרמב״ם משמע שאין ברוכה בטבילת כלם, ואני חושב שהרמב״ם לשיטו עשוי, כי זה רק מתיר, וגם בשחיתה נחלקו הראשונים אם מברכים או לא. אז אולי הרמב״ם לשיטו עשוי הדיוק שהריטבו מדייק, וזה דיוק גדול, כי הרמב״ם בדרך כלל במצוות שיש בהם ברכה הרמב״ם כותב מה ברכתם, ואנחנו לא מוצאים את דברי הרמב״ם הברוך על טבילת כלם. אז בשולחן אור בקוף חוף נפסק שכן מברכים, וכך נוהג כל בית ישראל שמברכים על טבילת כלם, משום שאנחנו נוקטים עיקר שלא כדברי רמב״ם ורש"י, אלא שטבילת כלם זה מצווה ולא מתיר. אז התחלתי לומר שיש פרימה גודל מאוד מעניין, הפרימה גודים בסימנטוב פי ווב דן בשאלה מעניינת. אני רואה אנשים עומדים שם על רגליהם, פה יש כיסא אחד, ראיתי אם מישהו רוצה לשבת. בנצי, את השם שלך אני זוכר, לכן אני קורא לך. הכל פעמים כותב הפרי מגודם בסימנטוב פי ווב, מה יעשה אדם שיש לו גביע או כוס אחד בבית אבל הוא לא הדביל את הכוס הזה בליל הסדר, הוא צריך לשתות דלת כויסס, ויש לו חבית שהוא לא יכול לשתות ממנה אבל יש לו כוס שלא תבול, מה הוא יעשה? כותב בפרי מגודים דברים מדהימים, שהוא צריך לבטל את המצווה של דלת קויסס, כי דלת קויסס דרבונון, ולשתות בכוס שלא תבול זה איסר דיורייסה, ומצווה דרבונון לא יכול לדחות איסר דיורייסה, כך כותב בפרי מגודים, ולכן זה פרק גדול. עד כאן לא נחלקו הראשונים אלה בעצם המצווה של טבילת כלם אם זה דיורייסה או דרבונון, אז כנראה שהפרי מגודים נקט כמו האוכל שלכון, שההלכה הפשוטה שטבילת כלם זה דיורייסה, אבל האיסור להשתמש בכלי שלא נדבר גם זה דיורייסה. רוב האחרונים נקטו שמה שכותב הרמ"א בסעיף חס בירדי הקוף חוף, שאסור להשתמש בכלי לפני הטבילה, אין זה אלא איסור דרבנן. כך נקטו כל האחרונים, וגם הביאלוכה כותב כך בורכה עם סימן שין חוף גימל, שלא מדובר אלו ביסד הרבונון. וכאן הפרי מגודם נוקט כדבר פשוט שעשו מן התורה לשתות מכוס שלא הודבל, ולכן הוא יצטרך לבטל את המצווה של דלת קויסס. אבל הרמב״ם ורש"י הם בייס אב לדבר הפרי מגודם, אני לא בטוח שכך פוסקים להלוכה, אבל הרמב״ם ורש"י הם בייס אב לדבר הפרי מגודם, שיש יסד דיורייסה שכל המצווה הזו באה להתיר איסור של גאולי נוחרם. מדוע אני אומר שאני לא בטוח שכך הלכה? משום שהרמב״ם לשיטוס נוקט שלא מברכים על טבילת כלם, אבל אם אנחנו נוקטים שכן מברכים על טבילת כלם, משמע שלדידן זה מצווה ולא מתיר. אז איזה איסור דאורייתא יכול להיות להשתמש בכלי כל זמן שלא הודבל? אבל רבותיי, אפשר שיש איסור דאורייתא גם אם נאמר שזה מצווה ולא מתיר. וכאן אנחנו נוגעים לסוגיה נכבדת נוספת. הרבה פעמים הטריד אותי השאלה, האם מותר להשעות כלי ברשותו ללא טבילה? האם לא נאמר בזה שיהיה מצווס, לא מה שינן? אדם קנה כלי, הוא חייב בטבילה, אז איך מותר לו להשעות את הכלי ברשותו בלי להד בילו? הלו בדרך כלל זריזן מקדים למצווס, שיהיה מצווס, לא מה שינן, ואף על פי כן מנגו וולם שלא מזדרזים להטביל את הכלים. לפעמים אנחנו קונים סט כלים ומחליטים להשאיר אותה לפסח, וחצי שנה זה נמצא בארון עד שמתקרבים ימי החג. הלו, אם זה מתי או ניחה, אז אין חובה להדביל, אלא כאשר אנחנו נפרק את האריזות ונוציא את הכלים ונצא להשתמש בהם. אבל אם אנחנו נוקטים עיקר שמצווה זו איננו מתי או כפי שלמדנו מדברי הרמב״ם, אלא מצווה ביעלמה, אז למה לא נאמר זריז מקדים למצווה? לפעמים אנחנו קונים כלים חדשים, וכל זמן שלא נשברו כל הכלים מהסט הישן, לא מוצאים את הסט החדש. כך נוהגים הבריות. האם מותר להשעות כלי שלא הודבר ברשותו? האם הכללים, הגדולים הכלוליים של זריז מקדים, אין שלושי המצווה לא משהינן, האם הם לא נוהגים במצווה של תפילת כלים? אז חשבתי שגם אם נאמר שמדובר במצווה, אפשר שמצווה זו לא רובצת על האדם אלא כאשר הוא בא להשתמש בכלים. הרי חזינן שהתורה לא חייבה טבילה בכל הכלים אלא בכלי סעודה בלבד. מה ההיגיון היסודי שהתורה לא מחייבת להטביל אלא כלי סעודה? אז אליבא דרמב"ם ורש"י יש היגיון מאוד יסודי, כי הטבילה הזו הוא מתיו, אז התורה לא אסרה להשתמש אלא בכלי סעודה ולא בכל שאר הכלים. מדברי הרמב״ם ורשי דייקנו שטבילה זו שייכת לדין של גאולי נוכרים, אף בכלי חדש שאין בו בלי הסיסור, אבל זה הפרשה של גאולי נוכרים שנאמר בכלי סעודה. אבל אם לא מדובר במתיו ואף על פי כן התורה לא מחייבת אלא בכלי סעודה, אז יש היגיון יסודי לומר שרק כאשר משתמשים בכלים אנחנו צריכים להטביל אותם. דוגמה לדבר, דוגמה לדובר, מצווה ציצס. הלא ציצס זה מצווה, לא מתיו. רבים טועים ומסתבכים בדבר הפשוט הזה. ציצס, אי אפשר להגדיר את המצווה זו כמתיו, משום שמי שרובש דלת אנפס בלי ציצס, מלבד ביטול מצווה ציצס, הוא לא עובר בשום איסור. אז אי אפשר לומר שמצווה ציצס ניתנה להתיר. להתיר מה? להתיר את האיסור של ביטול מצווה ציצס? אילולא ניתנה מצווה ציצס, אז לא היה כל איסור. הפרושס תומס המייסס זה מתיו, משום שמי שאוכל בלי הפרושס תומס המייסס עובר באיסור טבל. שחיטה זה מתיו, כי מי שאוכל ללא שחיטה עובר או באיסור נבלה או באיסור לב ומנחי. חליצה זה מתיו, כי מי שנושא יבום בלי חליצה היא יוצאת לשוק, אז עוברים על איסור של יבום לשוק, לא רק על ביטול מצווה חליצה, ולכן אלה מוגדרים כמתיו. אבל בציצס לא מצינו איסור מלבד עצם המצווה וביטולה, ולכן ציצס זה לא מתיר. ויפל פי כן קיים אלון ללוכה שציצס חויבס גברה, ובסמן יוטס בורחיים בסיפ הראשון מבואר של ההלוכה אין אדם עובר, אין אדם חייב במצווה ציצס אלא כאשר הוא בא ללבוש את הבגד. הרי לן שלפעמים מצווה הוטלה הקרקפתא דגברה, המצווה רובצת על האדם רק כשהוא בא להשתמש בבגד הזה וללבוש אותו. אז כך אפשר גם בטבילת כלים, אף על פי שלא מדובר במתיו אלא במצווה, אבל אפשר שמצווה זו לא מותרת עלינו עד אשר אנחנו באים להשתמש בכלי סעודה. אז אם נאמר כך, מתחדשים לנו שתי הלכות. א', אין בעיה של שיהיה מצווה לא משינן, כי כל זמן שאתה לא בא להשתמש בכלי אתה לא חייב במצווה, מצווה זו עדיין איננה רובצת עליך, ולכן אין כל איסור להשעות את הכלי ללא שימוש. כשם שלא מצינו לעולם שיש איזה מצווה לכתחילה להטיל ציציות בבגד לפני שאני מתכוון ללבוש אותה, כמובן כשיש לי ציצס אחרים. אבל הדבר השני שיתחדש לנו הוא שאף על פי שלא מדובר במתיו אלא במצווה, אבל מי שמשתמש בכלים אלה ללא טבילה עובר על יסדי אורייסה. איזה איסור? ביטול מצווה סטבילה. כי אם יש זיקה בין השימוש למצווה, ומצווה זו רמיה עלי, מוטלת על אדם כאשר הוא בא להשתמש, אז מי שמשתמש בכלי ללא טבילה עבר על ביטול מצווה סטבילה בדיוק כמו אדם שלובש ציצס, בגד, דל קמפס, בלי ציצס, מבטל את המצווה של ציצס. ואם כן, יש לנו הגדרה רביעית כבר. לפי מקצת ראשונה, מדובר במצווה, ומותר להשתמש בכלם ללא תבילה. לשיטוסם אין זיקה בין מצווה לתבילה לשימוש. לשיטוסם לחוירה נגזר ששיעה מצווה לא משינן, ויש מצווה להטביל כלים בהזדמנות הראשונה. הרמב״ם ורשי בקצה השני, זה מתיר, יש איסור בעצם על כלי שלא הודבל. ביניהם אנחנו מחדשים הגדרה ממוצעת, שמדובר במצווה ולא במתיר, אבל מצווה זו מוטלת עלינו כאשר אנחנו באים להשתמש בכלי. לפי ההגדרה הזו, אין גדר של שיעה מצווה לא משינן, אין דין של שיעה מצווה לא משינן. כל זמן שאני לא משתמש בכלי אני לא חייב, אבל אם אני כן משתמש בכלי ללא תבילה, אז זה ביטול מצווה עשה דאורייתא, כמו לובש דלת קמפס בלי ציצס. למה אני אמרתי דרך רביעית? זה הדרך המקובלת בידי האחרונים. כך נוקד גם הביאלוך בשינחוף גמל. זה מצווה ולא מתיר, והאיסור להשתמש בכלי ללא תבילה, זה איסור דרבנן תיקן חז"ל, כדי שלא יבוא לזלזל במצווה התבילה, לא כשתי הדרכים שמענו. כן, רמי. כן, כמו ציטס. לא, לא, לא. זה ברור בעיניי שבכל עת שהוא מדביל את הכלי הוא מקיים מצווה, כי הוא מתכוון להשתמש בכלי. זה לא כמו ציצס חויבס גברה שהוא מקיים את המצווה כשהוא לבוש בציצס. הצד השווה שבין שתי המצוות האלה, תפילס קיילם וציצס, תמה, נגמרת רק בעצם ההגדרה שכל זמן שאני לא בא להשתמש בכלי אני לא חייב בתפילס הכלי. אבל לא כמו ציצס שאתה לא מקיים מצווה אלה בלבישת הבגד, כי ההגדרה הבסיסית של מצווה ציצס שיהיו ציצס בכנפי הכסוס, לא כך בתפילס קיילם. בתפילס קיילם המצווה התפילה. אתה יודע מה, מותר לי לשחוט בהמה גם לפני שאני מתכוון לאכול את הבשר, ואני מקיים את זה שחיטה, נכון? אם אני שוחט בהמה ואני מקפיא את הבשר לשישה חודשים וכי לא קיימתי מצווה שחיטה, עדיין אינני חפץ לאכול, אבל השחיטה היה הכשר אכילה לכשתחליט לאכול, ודאי שקיימתי מצווה, בדיוק כך בתפילת קיילים. יש מן הפוסקים היום שפסקו, רגע, תבין יותר טוב בעוד 30 שניות. יש מי שפוסק היום שבעל חנות לא יכול להדביל כלם. היום יש יותר ויותר בעלי חנויות שנותנים את השירות הזה ללקוח, שהלקוח לא יצטרך להצליח להדביל את הכלם. בארצות הברית זה מאוד נפוץ, וזה התחיל גם כאן. בארצות הברית החנויות הגדולות באזורים חרדיים יש להם מקווה בחנות, והם מדבילים את הכלם כדי לחסוך את הטרחה הזאת מן הלקוח. אז יש מי שטוען שהתפילה לא מועילה, כי כלי סחורה פטורים מן התפילה. זה הלכה פשוטה, שאדם שמחזיק כלם לסחור בהם, לא לצורך שימוש, פטורים מן התפילה. אז יש מי שטוען, אם בעל החנות פטור מן התפילה, אז התפילה שלו לא מועילה. אני חושב שזה טעות. אני חושב שאף על פי שהוא פטור, אבל התפילה מועילה. לא צריך שהגבר יהיה בארכיוב, ולא צריך אפילו שהכלים בשלב זה יהיו חייבים בתבילה, על מנת שהתבילה תועיל. אבל אתה צודק שבעל החנות שמדביל כלם לא יוכל לברך, משום שהוא לא חייב להדביל אותם, אז הוא לא יוכל לברך. אבל אגב, אם בעל החנות מדביל את הכלים כאשר הלקוח נמצא כאן, ובעצם הלקוח מדביל את הכלים, אז ודאי שהוא יכול לברך, כפי שהסברתי מקודם. אבל התפילה בכל אופן תועיל, ולכן זו התשובה לשאלתכם. שחית זה מתיר, כן. לא. אני ציטטתי את שיטס הריצבו בשבוע סחוב דלת שתפילה זה רק מתיר. אבל לא יקיים אלון כך. אנחנו להלוך הנוקטים שתפילה ביסודו של דבר זה מתיר, אבל זה גם מצווה. עובדה שאנחנו מברכים על השחיטה. ובכל אופן הוא גם מקיים מצווה בשלב מוקדם, אף על פי שביסודו כולל ממועדים ששחיטה זה מתיר. שאלה אם זה רק מתיר או גם מצווה. ואף על פי כן מקיימים שחיטה בשלב. אותו דבר בחליצה. חליצה זה מתיר, ואם האישה רוצה להתחתן בעוד 10 שנים, אז עכשיו לא מקיימים מצווה, ברור שכן, וכך גם בתפילת כן. על כל פנים רבותיי, אני כבר שכחתי איפה בדיוק היינו, אז כן, אז אמרנו את 4 השיטות בעצם בנוגע לשאלה האם ולמה אסור להשתמש בכלים לפני תבילתם, ואמרנו 3 הגדרות במצווה זו מדיאורייסה. מצווה מתיר, והדרך הממוצעת מצווה, אבל מצווה שתלויה במצב מציאותי של הרצון להשתמש בכלים. יש אבני נזר. כל דבריו של אבני נזר תמיד מסמכים ומרתקים, אף כאשר אנחנו מתווכחים איתו, כפי שחזרתי ואמרתי הרבה פעמים. אז יש אבני נזר מעניין בסימן טוב יודחס באור החיים. אבני נזר בא להסביר את השיטה שמביא החבא בסימן שין חוף ג' באור החיים. שיר חוף ג' כמדומני סיב זיין, המחבא מביא 2 ידיעות, האם מותר בשבס להדביל כלי שלקחו מנוחרים. זה מבוא להדיע שאסור להדביל כלי תמה כדי לטהר אותו משום תיקוני מונה. זה תולדה או שבוס אותו מכה בפטיש. אדם תמה מותר לו לדבול, אומרים חזל, משום שנרק המיקר. לא בולט שיש כאן תבילת תיקון. הוא נרק המיקר, אבל כלי תמה אסור להדביל. ואף על פי כן המחבא מביא יש אומרים שכלי שלקחו מגוי מותר להדביל, וזה לא נחשב מתקן מונה. וכל האחרונים מתקשים, ואבי הלוך המעריך שם במקום הלא לאחר שרמו פוסק להלכה ביורדי הקוף חוף שאסור להשתמש בכלי שלא הדבילו אותו, אז למה זה לא תיקון מונה? מה בין כלי תמה שאנחנו צריכים להדביל כדי לטהר אותו לכלי שאסור להשתמש בו לפני שמדבילים אותו? למה מותר להדביל כלי? אז אבי הלוך והרבה אחרונים אומרים בדרך רב, מכיוון שרמו גם פוסק בסעיף אחרון בסימן קוף חוף סעיף תזיין כמדומני, פוסק הרמו שאף על פי שאסור להשתמש בכלי לפני התבילה, אבל המאכל לא נאסר גם אם בשלו בסיר שלא הודבל, האדם עבר באיסור, אבל המאכל לא נאסר, כך פוסק הרמו, ולכן זה לא תיקן מונה. מהלך מאוד דחוק, אבל בכל אופן אסור לו להשתמש בכלי, אז למה זה לא נחשב מתקן מונה מצד התבילה הזו, מתירה לו להשתמש בכלי? אז אבני נזר אומר הברקה, טוב יודחס כמדומני, עוס יוד א', אומר אבני נזר כך, כל האיסור להשתמש בכלי זה רק משום שאנחנו מצווים להדבילו, ולכן אסור להשתמש בכלי טרם הדבילו אותו. אבל אם נאמר שיש איסור להדביל משום מתקן מונה, כמו בציציס, הלו המחבא פוסק בסימן יוד גימל סיב גימל באור החיים שבשבס מותר ללבוש דלת כנפס בלי ציציס. הרבה פעמים כבר עסקנו בהלכה הזו כאשר אנחנו עוסקים בציציס. זה מחלוקת בין רבנו שלמה והרי במנוחס אפלמת זין, כפי שמביא המורדכי שם במקום להלוכה נפסקה באור החיים סימן יוד גימל שבצטס בשבס אנחנו אנוסים, אדם לא יכול לקשור ציציות בשבס משום שקוישו זה אב מלוכה, ולכן מותר ללבוש דלת כנפס בלי ציציס, משום שכל האיסור ללבוש דלת כנפס בלי ציציס זה רק ביטול מצווה ציציס, אבל אנחנו אנוסים בשבס, הוא לא יכול לקשור ציציס, אז מה הוא יכול לעשות? ולכן מותר לו ללבוש בלי ציציס. אומר אבני נעזר, אם נחליט שזה מתקן מונה, אז בשבס הוא לא יכול להדביל, אז מותר לו להשתמש בלי להדביל. אז ממילא זה לא מתקן מונה, כי הוא יכול להשתמש בלי להדביל. זה הברקה של אבני נעזר. הקושי באבני נעזר הוא בתארתי. קודם כל, יש תוקף בדברים רק אם נחליט שהאיסור להשתמש בכלי לפני תבילה זה משום ביטול מצוות התבילה. אבל זה חידוש שאנחנו חידשנו, אין לו מקור בדברי הראשונים והאחרונים. רוב האחרונים נקטו שמדובר באיסור דרבנן, חז"ל תקנו איסור כדי להבטיח שאנשים ידבילו את כליהם, אז גם בשבת אסור. או מצד השני יש רמב"ם ורש"י שלשיטתו שם מדובר במתיר ממש, באיסור שרובץ על הכלי לפני תבילה, אז לשיטתו שם גם כן לא משנה אם זה שבת או חול. ולכן אבני נזר מסביר שיטה זו באור החיים רק לפי מהלך מיוחד שאני לא יודע לו מקור. אני חשבתי שאני חידשתי את המהלך הזה בלומדס, אבל קשה לפסוק על פיו. אבל אני חושב שדברי אבני נזר מופרכים מצד אחר. הבה נניח שבאמת בשבס מותר להשתמש בכלי בלי תפילה, אבל מצוי שבס הוא כבר לא יוכל להשתמש בכלי בלי תפילה, וכך בימות החול. אז למה זה לא נחשב מתקן מונה? למה מתקן מונה קשור דווקא לשבס? מתקן מונה משום שהוא מתיר את הכלי לשימוש כל ימות השבוע, אף על פי שבשבס גופה היה מותר לו להשתמש בכלי בלי תפילה. אבל למה זה לא מתקן מונה משום שהוא מתיר את הכלי לשימוש כל ימות השבוע? ולכן דברי הנזר לכל תמוהים. צריך לבדוק שוב את הדברים. אולי אבני נזר בעצמו שם לב לזה, אבל זה נראה לי סברה תמוהה, אף על פי שיפה. כבר ראינו הרבה הזדמנויות שיש סברות יפות, אבל לא תמיד הם עומדים במבחן הביקורס. קרי של צ'ונט. אולי אבני נזר מדבר על קרי כזה, אבל השולחן ערוך לא מסתבר שהוא מדבר על קרי כזה, כאשר השולחן ערוך אומר שהוא מותר להטביל כלים בשבת. אני חושב שבימי קדם לא היו הרבה אנשים שהיו להם כלים מיוחדים לשבת, אף על פי שזה אחד הדינים של כבוד שבת, שיהיו כלים יפים ומיוחדים לשבת. על כל פנים רבותיי, מה? כן, גם בשבת רובץ איסור להשתמש בכלי ביומות חול. לא נאמר שבשבת האיסור הזה נפקע ובמועצת שבת האיסור מתחדש. האיסור הזה רובץ על הכלי כל הזמן, אלא בשבת מותר לו משום שהוא אונוס. על כל פנים רבותיי, ודאי שלא, כי שם מדובר באיסור טבל. ידידי, הסברנו את זה מקודם. רגע, הדין הזה הוא דין מיוחד רק בציצס, משום שאין איסור ללבוש דלת קמפס בלי ציצס. כל האיסור רק בכך שאתה לא מטיל ציציות. אז בשבת אני לא יכול לקשור ציציות, לא עברתי בדבר. אבל אין איסור לאכול, אין היתר לאכול טבל, משום שאני לא יכול להפריש שום מסמייסס. מה? אז מה זה קשור לענייננו? אם הוא יקיר, אם הוא יתיר, אם הוא יפקיר, אז יהיה לו מותר, אבל ברור שאדם לא יכול לאכול טבל בשבת. על כל פנים רבותיי, כבר עמדנו מקודם, אני חושב, או שמה לא, את השאלה הגדולה, האם מותר לתארח בבתי מלון. יש בתי מלון שאדם יביא את האוכל שלו, או שיש הכשר על הבית מלון, אבל ההכשר מתייחס רק למצרכים ולא הדבילו את הכלם. הלא הרמו פוסק שאסור לאכול מכלם שלא הודבלו. אז אני מכיר הרבה בתי מלון, יש הרבה בתי מלון, בתי מלון בירושלים למשל, שמקבלים הכשר של הרבנות מהדרין. אני משער שהרבה בתי מלון שיש להם הכשר טוב, אז דואגים גם להדביל את הכלם, וכך ראוי, משום שהרמו פוסק שאסור להשתמש, אסור לאכול מכלם שלא הודבלו. אבל מה הדין כאשר אדם מתארח במקום והוא באמת לא יודע אם הדבילו את הכלם? אז אם הוא ספק, אנחנו נכנסים לשאלה של ספק דרבונון או ספק דאורייתא. האם צריך לברר ספק דרבונון כאשר ספק דרבונון לכולה? אבל גדולי הזמן כתבו כמה סברות להקל. אז יש מי שכתב שכלם של בית מלון דינם ככלי סחורה. אני חושב שסברה זו מופרכת, אין לה מקום. כלי סחורה זה כלם של בעל חנות שלא אוכלים בהם, לפחות לא בשלב זה, אלא כאשר הם ימחרו ללקוחות. אבל כלם של בית מלון זה מו כלם שאדם מערך בהם אורחים. אז מה זה משנה אם הוא אוכל או אורחים שלו אורחים? מה זה משנה? הלו בית המלון עושה בכלם האלה שימוש של אכילה ושתייה, ולכן הסברה הזו לומר שמצד בעלי המלון זה סחורה, זה לא סחורה, זה רווח, זה ביזנס, אבל זה לא סחורה, זה לא מוגדר ככלי סחורה. אני יודע שיש כמה גדולים שנקטו את הסברה הזו, בעיניי אין לה מקום כלל, אפילו בשעה שדחק אין לסמוך עליה. זה לא כלי סחורה, אלה כלים שכל יום אוכלים בהם ושותים בהם ושוטפים אותם וחוזרים ואוכלים בהם. זה לא כלי סחורה, אלה כלי סעודה ממש. ערב שלמה זלמן במנחה שלמה חלק בייס עם סמך ווב. יש הרבה פסקים קצרים בדין התפילס קיילם, והוא כותב סברה. אמנם הוא כותב שאפשר לסמוך על הסברה בשעה סדחק, אני מסופק אפילו בשעה סדחק אפשר לסמוך על הסברה, וזה באותו דרך שאנחנו מדברים כבר בעשרת הדקות האחרונות ושל האבן נזר. אומר רב שלמה זלמן, האדם שמתארח במלון הוא אנוס, הוא לא יכול להדביל את הכלים. אין לו מקווה במלון, גם אם יש לו לא ייתנו לו לסחוב את כל הכלים שלו למקווה ולטפול אותם, ולכן הוא לא יכול, הוא לא יכול להדביל את הכלים. אז הוא יכול אולי בחיי גבנה לא אסרו. אז רב שלמה זלמן לא מביא את המשוואה לציציס סימן יוד גימל, אלא סתם כותב בסברה. אבל גם אם נבסס את הסברה על ציציס יוד גימל, סימן יוד גימל, שוב אני אומר, אנחנו לא מוצאים מקורות נאמנים שזה איסור להשתמש בכלי לפני טבילה. אם זה יסד רבונון, מנולן לומר שחזה לא גזרו כשהם בידו להדביל, מנולן, זה חידוש גדול מדי. אם זה מתיה, ודאי שהם מקום לחידוש. הסברה הזו קשה שבעתיים לפי דברי המוגן אברום. המוגן אברום נוקט בסימן י' ג' שגם ללבוש ציטס בשבס יש יסד רבונון, רק יסד תוירה אין, אבל למד רבונון יש איסור, אז הוא עדין בכלם שאין בידינו להדביל. ולכן שתי הסברות הנעל שמותר להשתמש בכלם שלא הודבלו הן סברות קרושות, אולי בשעה סדחה גדול בצירוף ספק אם הודבלו או לא, אולי יש להקל בהם, אבל לדעתי שתי הסברות קרושות. ראוי יותר כאשר אנחנו הולכים לתארח במקום כלשהו לברר אם הדבילו את הכלם. הבעיה הזו לא קיימת אלא בארץ ישראל, כי כאשר בעלי המלון הם נוכרים, אין בכלל מצווה של תפילת כלם. מותר ליהודי לתארח ולהשתמש בכלם של גוי ללא תבילה. כל הבעיה מתחילה רק כאשר הכלים נקנו על ידי ישראל, ורק אז חל עליהם חויבס הטבילה. להתארח אצל אדם שפטור מן הטבילה, אצל נוכרי, אין מצווה של טבילת כלם, ולכן לפחות בעיה זו לא קיימת בחוץ לארץ, והיא קיימת במיוחד בישראל. כן, שם בסימן יוד גימל. הכל פנים רבותיי, אז עסקנו מעניין לעניין באויסו עניין, ומשום מה נסערכו הדבורים. רציתי לעסוק בענף נוסף ומרתק במצווה זו של שוויסס קיילם, אולי בקיצור נמרץ, חבל לוותר עליו. בשולחן אורך נפסק בסעיף תזבוב שאפשר להדביל קיילם גם על ידי גוי. גוי קשר לטבילס קיילם. מקור הלכה זו מתשוב זרה שמו מתחמס הדשן, והם אומרים שלא צריך כוונה בטבילס קיילם. בטבילס נידו יש מחלויקס בנידה ובחורן למד א', נידה שטבלה בלי כוונה, היא נפלה לתוך המים, האם אולצו לטבילה? אבל בטבילס קיילם קודמים הרי שוידם שלא צריך כוונה, ולכן גוי קשר לטבילס קיילם. אבל התז כותב שאסור להטביל קיילם על ידי גוי, כי הוא מפסיד את הברכה, משום שאם נוכרי מדביל את הכלם, הוא מפסיד את הברכה. אז רבוי סי, היום בבתי מלון בהכרח מדבילים את הכלם על ידי גוי. איפה ימצאו יהודי שיעמוד שעתיים ליד המקווה וידביל כלם? הלו, אם היינו מקפידים להדביל כלם רק על ידי יהודי, לא שופקס חי אלא כל בריה, לא היינו מוצאים יהודים שיהיו מוכנים לסחוב כלים ולהדביל אותם. ולכן בדרך כלל מי שמדביל הוא גוי ומשגיח, הוא עומד על גבו כדי לפקח שבאמת הוא הדביל את הכלים כדין, כדס וכדין. אבל כל פנים, הטבילה כשרה על ידי נוכרי, כך נפסק בסעיף תזבוב שם בסומן קוף חוף. אבל הטז טוען, אם הגוי מדביל אז יהודי לא יכול לברך, משום שאין שליחס לנוכרי והוא לא עושה דבר. ולכן הטז כותב שאסור להדביל כלם על ידי גוי, אלא אם כן היהודי ידביל כלי אחד והוא יברך, ולכן הוא לא הפסיד את הברכה. כך כותב התז, סעיף קוט מיוד זין, שם בסימן קוף חוף. והפרי חודש חולק על התז, והפרי חודש מחדש חידוש מדהים שאפשר לברך גם כאשר גוי מדביל את הכלם. כך כותב הפרי חודש, וסתם ולא פירש. ומחנה אפרים שלוחין, סימן יוד א', מסביר את הפרי חודש בשתי דרכים. דרך הראשונה כותב מחנה אפרים, אף לפי שאין שליחס לנוכרי, אבל בפויל שמקבל שכר, יד פויל כיד בעל הבית, ולכן המעביד יכול לברך על הטבילה של הפועל, יד פועל כיד בלבייס. אני לא יכול להאריך עכשיו, משום שנתארכו הדברים, אבל כתבתי כבר בסוגיה זו במנחתו של מסכת סגיטן סמנון, ושם נקטתי, כתבתי את הנר הנזדעתי, שכל ההגדרה של יד פועל כיד בלבייס שאנחנו מצאים בבוא ומציא דף יוד, כמו הגדרה נוספת יד עבד כיד רבוי בבוא ומציא צדק ווב, שתי הגדרות האלה כויכום יופה רק בגדרי השחייה והקניין, לא בייחוס המייסים של השליח למשל חוי. אם אמרו חזל אין שליחס לנוכרי, לא יועיל יד פועל כיד בלבייס. אין בזה נפקותה בגידי השליחס. כל הדין של פועל כיד בלבייס זה הלכה מסוימת בגידי השחייה וקניין, כאשר פועל מקביה מציאות המעביד שלו זוכה בהם, משום שיד פועל כיד בלבייס, אבל לא לגבי ההגדרות של ייחוס המעשים, למי המעשים האלה מתייחסת. ולכן עיקר שלא כדיברי מחנה פריים, אף על פי שהבאתי שם במחסו של בגיטן דף נון, שגם מערית על גזי וסייפה המחנה על כדי שנטו כדיברי מחנה פריים. כך שהמחנה פריים יש לו שותפים גדולים, גדול היועלום. אבל אף על פי כן כתבתי והבאתי ראיים את תויס יסריד שלא כדבריהם. סבלה נוספת שכותב מחנה פריים, שמכיוון שבמצווה זו לא צריך שליחוס, כי אין אבוידה סלקים בעצם מייסה הטבילה, העיקר שהכלם יהיו טבולים, לא בעצם עניין הטבילה, ולכן יש שליחס אפילו בגוי. והמחנה פריים כותב את הסברה שלו גם לגבי מכה. הוא פוסק שמותר לבנות מכה על ידי גוי, אלא איך יבנו מכה אם לא על ידי גוי? מותר לבנות מכה על ידי גוי, ובעל הבית יכול לברך, כך כותב מחנה פריים. אז בעבר כבר עסקנו גם בסוגיה הזו, וגם זה חידוש עצום, חידוש עצום. שמותר לבנות מכה על ידי גוי, והוא מותר לדביל כלם על ידי גוי, אני מסכים. אבל איך המעשים יתייחסו לאדם? הלו, יתרה מזו, כבר אין לי זמן להאריך. אבל נראה עיקר שאפילו בשליח יהודי, שכן אומרים בשליח שלנו כמו ישראל, המשלח לא יכול לברך. כך מבוא בתוף למדבייז מי שעושה שליח לבדיקס חומץ, השליח מברך ולא המשלח. ואני חושב שאפילו בדיעבד המשלח לא יכול לברך. כי אמרתי הרבה פעמים, אין ברכס המצווה אלו על מייסה מצווס. ומי שלא עושה מייסה לא יכול לברך. קל וחיימה! כאשר מי שעושה את המייסה הוא גוי ולא יהודי, איך היהודי יוכל לברך? אלה שמטעם אחר נראה לי, שאין בעיה להדביל כלם על ידי גוי, גם אם היהודי לא יברך. שהרי, מה המקור שאסור לעשות מצווה באופן שהוא לא יכול לברך? אני חושב שהמקור זה פרק עמד תחומס משנהי. מה למדנו שם? ערום לא יתרום, אילם לא יתרום, משום שאילם לא יכול לברך וערום אסור לו לברך, ליברו יסור ערב, ולכן אסור להם לתרום כי הם מבטלים את הברכה. רבוי סי, אורום ואילם, כאשר הם מפרישים תומס ומייסס, הם חייבים לברך. הלא מדובר בישראל, שהתרומה שלו תקיפה, הוא חייב לברך. ואם הוא מפריש באופן שהוא לא יכול לברך, הוא מבטל מצווס עשי דרבונון שובך למצווס, ואסור לבטל מצווה דרבונון, כשם שאסור לבטל מצווה דיורייסס. אבל מי שמדביל כלם על ידי גוי, הבעיה איננה שהוא לא יכול לברך, אלא הוא לא צריך לברך. הוא פטור מלברך משום שהוא לא עשה מעשה מצווה. אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? הוא פטור מלברך. באידני דריתך, אנשינה המצווה ססי, זה לא שייך בתפילס כלם. זה שייך רק בציצס משום ששקול המצווה כנגד היום מצווה שבטל, לא בכל המצווה נוהג הכלל הזה. אז מה הבעיה? הלא עמד ולכלם על ידי גוי מעולם לא התחייב לברך, משום שהטבילה כשרה, אבל הוא לא עשה מצווה כדי שיוכל לברך עליה, כדי שיצטרך לברך עליה. מה שאין כן אילם וערום שתרמו, הם חייבים לברך, אלא שהם מנועים מלברך, ולכן עשו להם לקיים את המצווה באופן שמבטלים ברכס המצווה. ולכן מעיקורה אני לא כל כך מבין את הטרוניה של התז. מה יסור יש שהוא לא מברך אשר הוא לא חויב לברך מעולם? אבל רב חדמילצה, ודאי, ודאי שזה עצה טובה. למה יפסיד ברכה? חבל להפסיד ברכה, אבל אינני חושב שיש בזה צד איסור, משום שזה לא דומה כלל למשנה בתרומס. התז, בפי חודש לא מביאים את המשנה בתרומס, אלא מסבור את הנפשי הוא כתבו, שאסור לבטל את הברכה. אבל אחר אני ידעתי כתלמיד אדן לפני רבי יוסף הגדולים בקרקע, וגם זה יוהרה אולי, אני לא רואה איסור לדביל קלם על ידי גוי, משום שכאשר הוא מדביל קלם על ידי גוי, הוא לא עשה מעשה מצווה שיתחייב לברך עליה, ולכן הוא לא נחשב מבטל מצווה הברוך. כפי שאמרתי בתחילת דבריי, השיעור היום איננו במה לפסוק הלכות בהלכות טבילת קלם ורבים להם, אלא מה שנוגע באופן ישיר למה שאמרנו. אז עסקנו היום בסוגיה נכבדת עד למאוד, המצווה של טבילת קלם, פרטיה ודקדוקיה, ובכמה וכמה סוגיות כלליות שנובעים מתוך ההלכות אלה. ובכל זאת אנחנו נמצאים בשלושת השבועות, בימי אבלס, בימים שכולנו צריכים להיות עטופים בתחושה של אבל על חורבן בית מקדשנו. אמרתי הרבה פעמים שאנחנו לא מתאבלים על הבית שהיה, אנחנו לא מתאבלים על הבית שחרב, אלא על הבית שלא נבנה. על זה אנחנו מצווים להתאבל. שהרי אמרו חז"ל, כל דור שלא נבנו הבית ביומיו כאילו חרב בימיו. לו זכינו היה לנו בית המקדש. אצל בני אדם קל יותר לשמור על בית שלא יחרב מאשר לבנות אותו מחדש. ולכן מי שעתיד לתת את הדין כאשר הבית חרב הם אלה שלא שמרו עליו. אבל אלה שלא בנו הוא מחדש, זה ננדר המייסה, זה הרבה יותר קשה. לבנות בית מחדש קשה יותר מאשר לשמור שלא יחרב. ולכן כאשר בית חרב אנחנו דורשים בעיקר מאלה, למה לא שמרתם על הבית? אצל הקודש ברוך הוא שום דבר לא קשה בעיניו. אותו דבר, אלה שלא שמרו על הבית שלא יחרב עתידים לתת את הדין בדיוק כאלה שלא דאגו שהוא יבנה מחדש. שהרי הבית השלישי ירד איש מן השומיים, כך נוטים רשי וטויסס במרחבי השס. אילו היינו ראויים היינו זוכים רגע כמאמר בבית המקדוש. יש אמרה שאומרים בשם הבעל שם טוב, איך יבוא המשיח. אז הבעל שם טוב אמר שהסנדלר יהיה עסוק עם הסנדלים והנעליים שלו, החיית יחזיק בידו את המספריים, הנגר יעבוד עם המסור שלו, ופתאום יאמרו להם, הנה משיח בא. הקודש ברוך הוא לא צריך תהליכים, הוא לא צריך להכשיר את הקרקע, הוא לא צריך שום דבר. באיש יעלה רצון לפונו יבואו משיח צדקנו, באיש יעלה רצון לפונו ברגע כמם נזכה לבית המקדוש. והם לא זכינו, אין זה אלא משום שאנחנו לא ראויים. ואדם בימים האלה צריך לדמיין וצריך להרגיש לא רק שבית המקדוש לא נבנה בימינו, כי אילו הייתה לנו בית המקדוש הוא היה חרב. אם הוא לא נבנה, פירוש הדבר שהוא היה חרב. אם אתמול היה לנו בית המקדוש, היום היה חרב. משום שאם הוא לא נבנה היום ואנחנו לא ראויים לבית המקדוש, משמעות הדברים שאם אתמול הוא היה, היום הוא היה חרב. וכך צריך להרגיש. וזה המשמעות של דברי חז"ל, כל שלא נבנה הבית ביומיו כאילו חרב בימיו. אז אנחנו צריכים קצת לעבוד על הלב שלנו, על ההרגשים שלנו, על התחושות שלנו, איך היינו מרגישים היום לראות את שריפת האיכה, את פרחי כהונה קופצים לתוך האש מגג בית המקדוש, איך היינו מרגישים. וכך אנחנו צריכים להרגיש, כי אנחנו לא מתאבלים על מה שהיה לפני 2,000 שנה, כל כך רחוק. אנחנו מתאבלים על הבית שחרב היום, אתמול, כי הבית שלא נבנה הוא הבית שחרב ונשרף. וכך אדם צריך להשתדל להרגיש. זו עבודה קשה, אבל בה אנחנו מצווים. והרמב״ם כותב בהלכה הראשונה בלחסטניוס שכל התכלס של צום זה להאמין שיש דין ויש דיין, והכל זה בגלל מעשינו ובעוונותינו שרבו. וההלכה הראשונה בלחסטניוס מתייחסת לתנס יוחיד, כאשר לא יורדים גשמים. אבל בפרק הלוך א' מלחסטניוס הרמב״ם מוסיף ואומר, יש שם יומים שכל ישראל מסענם בהם כדי לאוירר הלבובויס בדרכי התשובה. והרמב"ם מונה שם צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, ארבעת הצומות שבעצם הם צומות של אבלס, צומות של אבלס, צומות שלכאורה מקשרים אותנו לעבר. והרמב"ם אומר לא, הם לא מתייחסים רק לעבר, אלא התכלית של הצומות האלה, של שבוע שבתם, של תשע בוב, לאוירר הלבובויס בדרכי התשובה, משום שאנחנו מתאבלים על הביס מקדוש שלנו, של היום הזה, שחרב משום שלא הוא נבנה, שלא נבנה וחרב בחוד המחת. ולכן התכלית של הצומות, לאוירר הלבובויס בדרכי התשובה, ואנחנו צריכים להתבונן. ולהתבונן ולעשות חש בנפש בעיקר באותם הדברים שהחריבו את הבייס אז, כי מאותם הדברים מונעים את בניין הבייס של עכשיו. ואם אמרו חסל בן הדורם פי א' שהבייס הראשון חרב משום שלא יבוכו בתוירה תחילו, ואלן מסביר שלא יהויסו התוירה חשוב בעיניהם ולא עסקו בה לשמה, זה אחד הדברים שאנחנו צריכים להתחזק בהם, יותר אהבס תוירה, יותר חיזוק בתוירה, יותר קביעסיתם לתוירה, יותר שיעורי תוירה. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להתאמץ בו כדי לתקן את החורם של בייס ראשון. ואם חזל אומרים ביום הדף תשע בייס השני חרב משום סינס חינום, אנחנו צריכים להרבות באהבה ואחווה ושולם ורעיוס, ולברוח מן המחלויקס כדי לתקן את הסיבות שיביאו לחורבן בייס שני, משום שאלה הסיבות מונים את הבייס השלישי. יותר חיזק בתורה ויותר חיזק באהבת ישראל, אלה שיבנו את הבייס השלישי. רש"י כותב בפרשס בחוקויסאי, כאשר הקדוש ברוך הוא מבטיח את כל הטוב והטוב שבעולם אם בחוקויסאי תלכו, אז הפסוק האחרון בפרשס ההטוב ונותתי שולם באורץ, מביא שם רש"י. רש"י תמיד כותב את הדברים הפשוטים, אבל הדברים העצומים שמאירים באור גדול. רש"י בפשוטו, כותב רש"י, שמה תאמר, הרי מחל, הרי משתה, הקודש ברוך הוא הבטיח, ונוס נורץ יביא לו, ועץ הסודי ייתן פריה, הרי מחל, הרי משתה, אם אין שולם אין כלום, אם אין שולם אין כלום, תלמד לא ימי ונותתי שולם באורץ, ללמד לך שהשולם שקול כנגד הכל. השולם שקול כנגד הכל, ואדם יש לו מחל, יש לו משתה, אם אין שולם אין כלום, ללמד שהשולם שקול כנגד הכל. והרמב״ם כותב בסוף הלכות חנוכה, כאשר הרמב״ם מביא את ההלכות שנר חנוכה קודם לקדיש היום, קדיש היום דאורייתא, אבל נר חנוכה משום פרסום הניסה, לפני כל שאר המצוות, משום פרסום הניסה אדם צריך למכור את כסותו, לחזר על הפתחים. יש דבר אחד שקודם לנר חנוכה, וזה נר שבס משום שולם בייס. והרמב״ם כותב שם שהתוירה לא ניתנו אלו לעשי שולם ביועלם, שנאמר דוחי יהודה וכנועים וכון נסיב עשיו שולם. אז רש"י והרמב״ם שמאירים את דרכנו בכל מקום, כאן כותבים דברים כל כך ברורים וכל כך עצומים, אם אין שולם אין כלום. התוירה לא ניתנו אלו לעשי שולם ביועלם, ומשום שהיה מחלוי כסחורה ובייס, אמרתי הרבה פעמים את הרגוש הסליבי בביור דברי חז"ל, לא ימוצו הקודש ברוך הוא כלי מחסק ברוך על יסור אלו השולם. מה המשמעות של כלי מחסק ברוך? הקודש ברוך הוא רוצה לתת לנו שפע, והוא נותן שפע, שפע אלוקי ששופע ללא הפסק מן השמיים, אבל אנחנו צריכים לעשות את הכלים לקבל את השפע הזה. אדם שיש לו כלים סדוקים, כלים שבורים, ימזגו לו את היין המשובח והיקר ביותר שבעולם, אבל יש לו כלים שבורים, הכל הולך לאיבוד, הכל נשפך החוצה, אז מה יש לו? מה יש לו מהיין שנותנים לו? אם אין לו כלים ראויים לקבל אותו. הקודש ברוך הוא נותן לנו, הרי מחל, הרי משתה, אבל הכלי מחזיק ברוך, את זה אתם צריכים. ידפתוס צישטרן, את זה אתם צריכים לעשות, והכלי מחזיק ברוך לא ימוצו הקודש ברוך הוא אל השורים. אז אנחנו רוצים להתחזק בתלמוד תורה. היא שהחריב את הבית הראשון, לא יבורכו בתורה תחילו, ובאהבת ישראל כדי לתקן את החורבן של בית שני, ואז מובטח לנו. מה שמבטיח הנביא זכריה, צוים הרביעי וצוים החמישי, צוים השביעי וצוים העשירי, יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והוא אמס ושלום אהבו. מה הקשר בין הסיפא לרישא? הרישא זה תפילה, הבטחה, תקווה, שכל הצומות האלה, צומות של אבלס, ליוסד לאבוי, יהיו לששון ולשמחה. קינדלך, ילדים יקרים, אתם תשאלו, מתי יבוא היום? ון וטו זין, מתי יבוא היום הנשגב הזה? שנזכר לה שהעצומות הקשים האלה והכבדים יהיו לסוסן ולשמחו, נמודם טובים. מבטיח הנובי, כאשר את האמת תאהבו, ואמס את תוירה, חיסום של הקודש ברוך הוא, תוירה סאמס, כאשר את התוירה תאהבו, ואת השולוים תאהבו, וכך תתקנו את החום של בי סרישן והחום של בי שייני. אז מובטח לכם שצוים הרביעי וצוים החמישי, צוים השביעי וצוים העשירי, יהיו לבית ישראל לסוסוין ולשמחו ולמועדים טובים, ומהרו ויומנו ואמן.